נמצאים בשליש הראשון של פרק ד'. שוב, אני מזכיר כדי שיהיה לנו פה את ההקשר, 8 פרקים לרמב״ם, שהרמב״ם בצורה מאוד מאוד מדורגת ובצורה מובנית בונה לנו את נפש האדם. אז פרק רביעי, שהוא הפרק, אמרנו, היותר מרכזי מבחינת העבודה הפרקטית, בסדר, של העבודה האישיותית, הפרק הזה פתחנו בו, שבו הרמב״ם נותן את העיקרון של דרך האמצע. זאת אומרת, האדם, כאשר הוא מזהה חוסר איזון מסוים בנפש, הוא צריך להביא את הנפש למציאות של אמצע. מה זה אמצע? זה הרחבנו פעם שעברה. אמצע זה לא מה שמקובל היום, קרי פשרה או חוסר השלמה, אלא אמצע זה עשיית מעשה שכלול מתוך כל נטיות הנפש. זאת אומרת, אדם נמצא, מזהה את שני כתבי הנפש שהם שייכים לאותה מידה, מכליל את שניהם מבחינה שכלית, נפשית, ובאופן מעשי פועל פעולה זו או אחרת. אבל הפעולה, גם אם היא פעולה לצורך העניין, תהיה קיצונית, כמו שאומרים, זאת אומרת, תבטא איזשהו אקט חריף שהוא עושה, הפעולה הזו היא תמיד יונקת מהמכלול השלם של הנפש, וזה ביטוי לאדם עם עולם פנימי, עם עולם רוחני. בניגוד לאנשים חומרניים שהם נוטים מטבעם אחרי הקיצוניות, זאת אומרת, אחרי דברים שמנותקים מההקשר הכללי. ואז הרמב״ם נתנו פה רשימה של דוגמאות, שהאמצע זה באמת הדרך הנצרכת, וכל מיני מקרים שאנשים חושבים שזה מעלה, אבל בעצם זה ביטוי לחוסר איזון נפשי. כן, מביא את זה לגבי הפחד לדוגמה, שהאדם מכניס עצמו לסכנות ללא צורך, שהדבר הזה הוא ביטוי למחלת נפש. הרחבנו קצת בנושא הזה של איזה ניסיון כזה למצוא חווייתיות פרועה, חווייתיות שאין לה מקום. כנ"ל זה גם בזבוז, שאדם, אנשים מתבלבלים בין פזרנות ובזבוז לבין נדיבות, וכן על זה הדרך. טוב, עכשיו ארבע, שנקרא, אומר איך בן אדם קונה דרך האמצע, איך מבחינה טכנית אדם באמת מגיע לאיזון בבידות שלו. אז זה עוד פעם בתרגום של הרב שילד, זה עמוד ריש למדבב. פה למי שיש תרגום אחר אני לא יודע, אבן תיבון, כל אחד במעדורה שלו. בכל מקרה זה מתחיל במילים, לפי התרגום של הרב שילת, ודע כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות אמנם ייקנו ויתיישבו בנפש. בסדר, יש את זה למי שיש לו ספר מול העיניים. ודע, אומר הרמב״ם, איך באמת אנחנו מגיעים למצב של איזון אישיותי? דע כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות אמנם ייקנו ויתיישבו בנפש, איך? בחזרה לפעולות האהובות מזו המידה, א', פעמים רבות, ב', בזמן ארוך, והתרגלנו עליהם. ואם יהיו הפעולות האין טובות, יהיה לנו נקנה לנו מעלה, ואם יהיו רעות, יהיה נקנה לנו פחיתות. ומפני שהאדם בטבעו, בתחילת בריאתו, אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבר הפרק השמיני, והוא יתרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו, כפי א', מינה קרוביו, ב', אנשי מדינתו, ואפשר שיהיו אותן הפעולות ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות כמו שסיפרנו, ויהיה האיש הזה כבר חלתה נפשו, צריך שינהגו ברפואתו כדרך רפואת הגופות בשווה. וכמו שהגוף כאשר יצא משוויו, נראה אל איזה צד נטע ויצא, ונעמוד כנגדו באופקו, עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידינו מאותו ההפך, ונשוב לעסוק לו מה שישירהו על שוויו, כן נעשה במידות בשווה. טוב, בואו נעצור כאן, אחרי זה נראה את הדוגמאות של הרמב״ם. דבר ראשון, הרמב״ם נותן לנו את ההבנה, איך קונים מידות בנפש. הרמב״ם, כדרכו אמרנו, הוא נותן פה ביטוי מעשי, כי אמרנו הרמב״ם הוא מתחיל בדרך כלל מהצדדים הנמוכים של הנפש, זאת אומרת על ידי מעשים, אחרי המעשים יימשכו הלבבות, כמו שאומר רבינו בחיי, אבל, שוב, צריך תמיד להדגיש, הרמב״ם שהוא אומר לעשות פעולות מעשיות, כן, במשנה הידועה שאומר הכל לפי רוב המעשה, שאומר שאדם רוצה לקנות צדקה, אז שייתן לא 1,000 שקל בבת אחת, אלא שקל אחרי שקל, הוא מוסיף את המילים וייתן אותם בדרך נדבה. זאת אומרת, הפעולות שאמורות להקנות ולהתיישב אצלנו בנפש, גם שהן נעשות כפעולה חיצונית לחלחל לנו משהו בנפש, חייבת להיות מודעות כללית בשביל הפעולות האלה. זה לא יכול להיות משהו מלאכותי לחלוטין, אוטומטי, לא רובוט, אלא יש פה דרך נדבה. שם במשנה הזו במסכת אבות, הכל לפי רוב המעשה. אז אומר הרמב״ם שאדם ייתן לו אלף שקלים, וייתן אותם בדרך נדבה. זאת אומרת שחייב להיות פה רצון עקרוני לשפר את עצמי. כן. חובת הלבבות הוא מדבר טכני נטו, גם חובת הלבבות כמובן לא ככה הרב צוקר מדבר. אומר אחרי המעשים משכו הלבבות, אבל צריך שיהיה לב. זאת אומרת, צריך שיהיה לב, לא סתם מעשים שעובדים על ריק. מילים קשה למצוא את זה. הרמב״ם כותב את זה מפורש, בדרך נדבה, לומר, האדם חייב שיהיה לו רצון. הוא רוצה להשתפר. טוב, הוא לא יודע מאיפה להתחיל, אומר, תתחיל לעשות הרבה פעולות, אבל זה חייב להיות מלווה במודעות כללית. סתם, אם נוריד את זה להשלכה, למשל ילד קטן, נגיד ילד קטן יש לו בעיה של הרטבה בלילה, דברים מהסוג הזה. אז גם, יש שיטה, עוד פעם, על פי השיטה הפסיכולוגית הביביוריסטית, אומרת, פשוט תביא אותו כל, אתה מרים אותו מהמיטה ושם אותו מול השירות. אז זה כמובן דבר שהוא לא משנה משהו בנפש, כי אתה עושה פה אך ורק פעולה, ואתה לא משנה כלום. אתה לצורך העניין, הילד לא פעל מעצמו. אתה כמו רובוט, הרמת אותו ושמת. זה לא מרגיל אותו עכשיו לשליטה על הצרכים. מה אתה כן צריך לעשות? אתה חייב להציף אותו במודעות, קרי, לדבר איתו על זה, לתת לו פרסים, שהילד יתמלא במוטיבציה, או הוא נשים, לא משנה, הילד יתמלא במוטיבציה לרצות להפסיק, ואז חלק מההרגל הגופני, הביולוגי, זה גם עכשיו להקים אותו באמצע הלילה. אבל חייב שיהיה איזה רצון מלווה פה. אחרת זה משהו שהוא, עוד פעם, זה... לא, כי הוא לא שלט פה על... אולי, אבל עוד פעם, אני לא כזה בקי גדול בעניין, אבל עד כמה שידוע לי זה לא, זה לבד בדרך כלל לא עוזר. אם הילד שוב אין לו טיפת רצון וטיפת מוטיבציה, אז מפספסים פה את כל השלב של בשלות הנפשית שאמורה להיווצר פה. אבל בסופו של דבר, שליטה על הדבר הזה, זה חלק מבשלות נפשית. וכאן בעצם לא מטפלים בשום דבר שקשור להתגברות רצונית, כל מה שקשור למומנט של מבוגר, אלא משאירים את הכל ברמה הילדותית ורק יוצרים פה איזו פונקציה ש... עכשיו, יכול להיות שמזה, שהוא באמת, אתה אומר, יקום וירתו, אז זה ייצור, זה עקיפין, יכול להיות. אבל ברור שהעיקרון זה קודם כל, אתה פעם צריך להציף אותו במודעות. פעם, נגיד לו, עושים פה טבלה, יש פה פרסים, יש פה דברים, וזה, הילד רוצה. הרי שהילד רוצה, גם משתמשים בכלים טכניים שהם לא תמיד במודעות שלו. וככה כמובן, זה רק כדוגמה, זה לכל תחום, גם ילד, גם מבוגר, חייב להיות דרך נדבה. אדם, קודם כל, רוצה לתת צדקה. עכשיו, מה לעשות? הוא אומר, קמצה, אני לא מצליח להתגבר על זה. טוב, תתרגל כל יום, תן עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל. כן. תעבר איתי במינוחים עממיים, מה זה CBTI? איך? אין בסוף טיפול שכלי. כן, זה... דבר פשוט, על פי כל, הרמב״ם זה פשוט, אבל אני חושב גם זה אופן כללי מכל ספרי המוסר. אדם, בלי אקטיביות נפשית, אדם לא מתקדם. זה חוט חורז, קו חורז בכל העבודה המוסרית. אין דבר כזה של קסמים. זאת אומרת, אדם לא משתנה מבחינה אישיותית, אין לו את המומנט של ההתגברות, ורק יש פה איזה משהו חיצוני שפועל עליו. זה דבר שהוא לא קיים. לא, פה הרמב״ם בא ואומר, לא, כאן הרמב״ם לא אומר את זה, הרמב״ם אומר, מה כאן הוא רק אומר? לעשות פעולות. הוא לא נכנס עכשיו לנקודה הזו. אני אומר לך, במקומות אחרים ברמב״ם, בוודאי שלא נטעה פה. הוא כותב את זה בהמשך, גם לפני זה ראינו, אם אתה זוכר קצת, בפרק שלישי וכו', אבל אני אומר שלא נטעה. אין דבר כזה אצל הרמב״ם, פעולות טכניות נטו. ודע כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות, אמנם יקנו והתיישו בנפש בחזרה לפעולות אבות מזו המידה, פעמים רבות ובזמן ארוך. הנה עוד העיקרון של הרמב״ם, אין עבודה מהירה. כל דבר בשביל שיקנה בנפש הוא חייב להיות עקבי ותמידי. גם פעמים רבות, כלומר אתה מפעיל את השריר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם לזמן ארוך. כי כל הרעיון אמרנו, זה אתם זוכרים מפרק שלישי, כל הרעיון זה ליצור קביעות בנפש. פעולה נקודתית כשלעצמה אין לה כמעט חשיבות מבחינת העבודה המוסרית. ואז הוא בא ואומר, ואם יהיו הפעולות האין טובות, יהיה הנקנה לנו מעלה. ואם יהיו רעות, יהיה הנקנה לנו פחיתות. ומפני שהאדם בטבעו, הנה כאן אומר הבא, מה הבעיה? מפני שהאדם בטבעו מתחילת בריאתו אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבר פרק שמיני, והוא יתרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו כפי מינה קרובה ואנשי מדינתו, ואפשר שיהיו אותן הפעולות ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או חסרות, ויהיה האיש הזה כבר חלטה נפשו. אומר הבא, מציאות מאוד מאוד מצויה. ילד הוא כלוח חלק, נאמר, הוא עדיין לא סיגל בנפש שלו קנייה מידותית לאף כיוון. כאן יש קריטיות, בסדר, באיזה עולם הילד גדל. אם הילד גדל בעולם שהוא התחנך בו בצורה ברורה לתחיית סיפוקים, לעבודה למידות, אז מילא הוא גם שהוא מגיע לגיל של בגרות שכלית ואישיותית, זה מתיישב לו כבר על מסילות ברורות בנפש. אם ילד גודל בעולם לא כזה, אז זה קטסטרופה. ואז צריך עכשיו עבודה מאוד מאוד קשה בגיל מבוגר, לשנות פה את כל המסלולים, את כל דפוסי החיים שנבנו בגיל הזה. ולכן, כמו שגם חזרנו לנקודה הזו, ילדים מאוד מאוד משמעותי, גם שהם לא תמיד מבינים, וגם זה להרגיל אותם לחינוך מידותי. זה עיקר עבודה על החינוך של הילד. לא שכל, לא לימוד, זה דברים שדרך אגב, העיקר זה חינוך מידותי. חינוך מידותי. את הקומות העליונות הוא ישלים לאחר מכן. כן. עם נטייה בסיסית לטוב, אבל בגדול, כן, מבחינה נפשית, הנשמה שלו כמובן תאורה, אבל מבחינת הנפש שלו, כן, הוא ניטרלי לצורך העניין.
ואנחנו ראינו בלכות דעות שהוא מביא שזה כאילו שלוש סוגים. האדם נולד, יש דברים שהוא קונה אותם, יש דברים שהוא כבר איך שהוא נולד,
כן, בסדר, זה כבר יותר, אמרנו, תובנות שכליות, מושכלות ראשונות, דברים כאלה. אנחנו מדברים פה עכשיו על מידות נפש. עוד פעם, בגדול, עוד פעם, הילד יש לו נשמה טהורה ונטייה לטוב, אבל מצד שני יש לו גם המון המון פראות גופנית, לא מבוקרת. ולכן יש פה מצב ביניים שמאוד מאוד תלוי בחינוך. ובאמת, הגיל 13, מי שאחראי על הילד זה אבא, נכון? הוא בעצם אחראי על המידות שלו ועל הנפש שלו. לכן הוא מברך, ברוך שפטרני, מעונשו של הזה, בגיל 13. שאלה, מעכשיו הילד שיסתדר לבד, יעזוב אותי. עוד שיש דעות בראשונים, שנייה אחת יש דעות בראשונים, טוב, זו דעה כזו, מצחיקה קצת, אבל אני יודע, שהילד הוא זה שמברך, ברוך שפטרני מעונשו של הזה, כי כתוב, באבון נדרים, בנים, מתים בניו של אדם. אז הילד כאילו מברך שעכשיו סוף סוף נפטרתי מאבא שלי, שמסבך אותי בכל מיני נדרים פה, שאני אחרי זה צריך לסבול. אז יש גם דעה כזו, אבל ברור שזה הכיוון. בסדר, הילד יש לו את הנטיות האלה, וכאן זה מאוד מאוד תלוי איך ההורים שלו עיצבו אותו. זאת אומרת, אין פה שום הבטחה לשום כיוון, אם זו הייתה השאלה שלך. הרפלתי אותך, אתה אומר, מרוב נתונים, כבר שכחת מה הייתה השאלה. לא, אבל שם הוא לא דיבר על מידות, שם הוא דיבר על עוד פעם תובנות שכליות, דברים עושים לזה. כאן הוא מדבר על מידות. הלכות דעות פרק שני. אתה מתעקש. במקרה יש לי פה הלכות דעות. פרק שני, איזה סעיף? לא רואה מה שאתה אומר בדיוק. מה שהוא אומר שמילדות מה? שמילדות אדם נולד עם מידות?
אה? נטילות כאילו מסוימות, כן, לעשות אותם, שזה לא משהו
דפה לכם ש... טוב, השאלה, יכול להיות שיש מידות
ספציפיות. הוא מביא שלוש
עמות. יכול להיות שהוא מדבר למה שהוא אגיד פה, אני לא צריך לדבר, יכול להיות שהוא מדבר למה שהוא אגיד פה בהמשך, שיש מידות מסוימות שאדם נוטה אליהם מטבע בריאתו, כמו כעס. כן, פוטנציאל, בסדר, יש פה פוטנציאל, אבל עכשיו זה ניטרלי, לאן הוא יפנה את הפוטנציאל הזה? האם יפנה את זה לכיוון חיובי או לכיוון שלילי? טוב, אני כנראה שאני לא נמצא בסעיף, אז לא אחרי זה. טוב, אני נעשה את זה עכשיו, לא נעשה את זה משהו. זה נשאר משהו? מי שננער ממי אימו, זו הכוונה. מי שננער ממי אימו, ככה דורשים חזם. הנשמה של אדם טובה, ברגע שהוא מתחכך, הוא יוצא ממעי אמו, מתחכך עם העולם הזה, אז עכשיו הוא צריך להתמודד. ואז באופן טבעי, הטבע מה שנקרא שואף לאי סדר. זאת אומרת, אם הילד הוא ישיר את העבודה שלו, מה שנקרא סטרילית, הוא ילך אל הרע. הטבע מושך אותנו למטה. הנשמה היא תאורה, אבל הטבע העולמי, ברגע שאנחנו יוצאים ממעי אימנו ואנחנו מתמודדים פה עם העולם, החומרנות מושכת אותנו למטה. לכן צריך כל הזמן פעולה אקטיבית להתרומם מהמציאות הזו. זה הכוונה. לא שחלילה אדם מורם עם מהותו, לא זה הכוונה. טוב, בכל מקרה הרעיון הוא אבל שבן אדם צריך ללכת ולהתרגל כמעה כמעה פעולות רבות בזמן ארוך. אגב, רק בהרת סוגריים, באורות התשובה, הרב מדבר על זה שיש לפעמים גם מצב של תשובה פתאומית. זאת אומרת, כן, יש כאן פרק ראשון או שני, אני כבר לא זוכר, אומר הרבם שיש, נראה לי שני, שישנם שני סוגי תשובות. תשובה אחת, תשובה הדרגתית, ותשובה אחת שהיא תשובה פתאומית. זאת אומרת, יש גם מצב שבן אדם עושה לא משהו איתי, אלא בבת אחת הוא קופץ. אבל זה, עוד פעם, זה יותר כהבזק. זה לא משהו שנשאר בנפש. זה איזשהו ניצוץ שנותן לאדם, מה שנקרא, איזה תצוגת תכלית. כאילו, לאן אפשר להגיע? או אחרי זה כל בן אדם יהיה חייב לסגור פערים, לצמצם פערים בעבודה אישיותית האיטית. בסדר? אין קיצורי דרך. יש רק, עוד פעם, כל מיני רגעים שבן אדם נוגע בסוג מסוים של שלמות, וזה נותן לו אחרי זה שמחה ומוטיבציה במהלך העבודה. העבודה, סופו של דבר, תירד גם לפרטים הקטנים. אז הרב כותב זה בקודם, זה גם שגם במציאות זוגית זה ככה, מה שנקרא אהבה רומנטית, זאת אומרת, יש איזה הבזק כזה של תחושת שלמות, בסדר, זה נותן את הכוח בהתחלה, אבל אחרי זה כמובן צריך לצמצם פערים בעבודה איטית. המכוזרי ככה בנוי, נכון? קודם כל הוא זורק, יש נבואה, יש התגלות של מלאך, ואחרי זה הוא הולך וסוגר פערים בכל העבודה השכלית. זה צורת העבודה. תמיד, בסופו של דבר, מה שומע הרמב״ם של פעמים רבות בזמן ארוך, זה דבר שאי אפשר להתחמק ממנו. אי אפשר בלי העבודה הזו בסופו של דבר. טוב, בואו נמשיך. אומר הרמב״ם, משל זה, אם נראה אדם עכשיו אומר הרבה, מה קורה עם בן אדם עכשיו הוא מגיע אלינו שהוא חסר איזון, כמו שלפעמים קורה שבן אדם בילדותו הוא זנח מבחינה מידותית, ועכשיו הוא מגיע לגיל מבוגר והוא מופרע לחלוטין מבחינת האישיות שלו, מה הוא אומר הרבה, מה צריך לעשות? והאיש הזה כבר חלתה נפשו, צריך שינהגו ברפואתו כדרך רפואת הגופות בשווה, כמו שנוהגים ברפואה גופנית, שנותנים לך סמים מרים, אמרנו משהו שהוא נגדי למציאות הגופנית שלך על מנת לאזן אותך, אתה יודע, מבחינה נפשית, אתה חייב להיכנס למסלול מסוים של מתיחה לכיוון השני. וכמו שהגוף כאשר יצא משיוויו נראה על איזה צד נטה ויצא, ונעמוד כנגדו באופקו עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידינו מותו ההפך, ונשוב לעשות לו מה שישירהו על שוויו, כן נעשה במידות בשווה. הדרך המידותית, לכאן הרמה אם תרצו מגיע סוף סוף לליבה, אדם נמצא בחוסר איזון במידה מסוימת, התפקיד עכשיו למתוח לכיוון השני, אבל הדגש של הרמב״ם, למתוח לכיוון השני עד שמרגישים שהאיזון הושג, וכאן זה הסכנה הגדולה, שמאדם כבר יתרגל עכשיו, בדיוק, כשאדם יתרגל ממשיך לכיוון אחד, והוא מתחיל לצאת החוצה, מחוץ לסקאלה, לכיוון האחר. לכן כאן חייבים מיד רגישות ללכת ולהחזיר את זה חזרה לאמצע. במילים אחרות, דרך האמצע זה משהו מאוד מאוד דינמי. זה לא, זה טעות שהרבה פעמים מופלים בה, שאנשים נכנסים לדרך האמצע ואז אין בעיה, אוקיי, אדם היה לו איזה בעיה במידת הכעס, טוב, אז הוא עכשיו מקבל על עצמו, אני מעכשיו שותה, גם שמכיסים אותי, גם שמשפילים אותי, אני שותק, לא אומר מילה. בסדר? הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך עם זה, באיזשהו שלב הוא כבר עבר, מה שנקרא, את המסה הקריטית, את התיקון המידותי, אבל הוא כבר סיגל לעצמו אורח חיים של ותרנות וכו', ועם הזמן הוא מוצא את עצמו עכשיו חולה נפש לכיוון שני. כאן צריך המון המון יד על הדופק. אדם מרגיש, הנה, זה נטע, אוקיי, עכשיו צריך לחזור. עכשיו, כלומר, שהוא חוזר שוב, חוזר, חוזר, זה שוב. אלים אחות, דרך האמצע זה עבודה אינסופית. אין פה איזה שאלה מסוים שאדם אומר, טוב, הגעתי לדרך האמצע, פתרתי את הבעיה המידותית, X, Y, Z. לא. אתה פתרת פה, עכשיו נוצרה בעיה אחרת. אז כל הזמן יש פה, בסדר, איזון בין הקצוות. זה עבודת השם. כל הזמן מתהלכים פה על חבל דק של הליכה, שכל פעם צריך למצוא את הבלם כיוון זה או אחר. למשל, אומר רבם דגמל, אם נראה אדם שנקנתה לו תכונה בנפשו, יקמץ בעבורה עם עצמו, וזה פחיתות מפחיתות הנפש. אמר אדם, לא מסוגל לתת שום דבר לעצמו. זה, הוא נמצא באיזה, לא יודע איך לקרוא זה פה, קמצנות, משהו שנובע כנראה מחוסר הערכה עצמית. אדם לא מסוגל ליהנות, כל הזמן נמצא באיסורי מצפון, נקיפות מצפון על כל דבר שהוא נהנה וכו' וכו', שזה מצב חולני. אדם נמצא כל הזמן באיזשהו לופ של האשמה עצמית. אומר הרב, והמעשה אשר יעשה מפעולות הרע, כמו שביארנו בזה הפרק. הנה, כאשר נרצה לרפא זה החולי, לא נצווהו בעין יפה, שזה כמי שירפא, כמי שגבר עליו החום בדבר השווה, וזה לא עברי מחוליו. אמנם ראוי לעניו לעשות פעולת הבזבוז פעם אחר פעם. כן, זה שיטה נחמדה, נכון? זה, זה הדרכה שכולנו נרצה לאמץ. ותקפל עליו פעולת הבזבוז כמה פעמים, עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות, וכמעט שתקנה לו תכונת הבזבוז, או יהיה קרוב אליה, ואז נסלק ממנו פעולת הבזבוז, ונצווהו להתמיד על פעולת העין היפה, ויקבל עצמו לעולם, ולא יותיר ולא יחסר. כמעט עד הקצה, זה בדיוק הרעיון. בן אדם, יש לו, אמרנו, בעיה אם לא מסוגל לפרגן לעצמו, לא מסוגל לקנות לעצמו אף פעם את הטעמי, ואת הפחית קולה, וזה, כי הוא, כסר, הוא כזה סקפן ו... לא, זה לא, זה לא המדע, אני רק מביא דוגמאות באלמה. יש כזה מציאות שבן אדם... מה זה? כן, אז זה דבר פשוט, נכון? אז אי אפשר עכשיו להגיד לו, טוב, אז עכשיו תתנהג בעין יפה. עין יפה לצורך העניין זה המידה הממוצעת. לא, אתה לא יכול להגיד לו ככה. אתה חייב עכשיו ליצור אצלו תכונה הפוכה, תכונת בזבוז. נותרים לו, קדימה, קנה עוד פחית ועוד פחית ועוד פחית, בעמים רבות בזמן ארוך. בסדר, יש כאלה שתקועים שנים עדיין ברפואה הנפשית של הבזבוז. אבל אומר הרמב״ם, צריך להיזהר. עד שאדם מזהה שהוא יצא מתכונה מחייבת קמצנות, הוא כבר לא מושרש נפשית בתכונה הזו. מצד שני, עוד שנייה אחת הוא נכנס לתכונת הבזבוז. עוד שנייה אחת הוא גם מסגל לעצמו רחיים בזבזנים. כאן הוא חייב לעצור ולחזור קדימה. אתם מבינים שיש פה, כמו כל רפואה, צריך כאן הרבה מאוד תשומת לב. הרבה מאוד תשומת לב. כי קל מאוד ליפול בדברים האלה. מטבע עיני, אדם אוהב לקחת מה שנקרא דברים פשטניים, דברים קיצוניים, הוא מכניס את עצמו למסלולי חיים, שהוא באיזשהו כבר שוכח את המטרה המקורית שבעבורה זה נעשה. לכן, עוד פעם, צריך פה אינדיקציה חיצונית, מאוד, מתי יוצרים ומתי הולכים לכיוון השני. כן? אתה אומר שזה מישהו חיצוני יעשה את זה. כן, נכון, צריך מישהו חיצוני, עוד פעם, כי לאדם קשה לעמוד בדיוק מתי הוא יצא מהתכונה הנפשית הזו, כן או לא. טוב, עד כאן זה דברים פשוטים, כאן מחדש הרמב״ם, בלי נהיה חידוש. עד פעם אמרנו דרך האמצע, כולנו מכירים, בסדר, כל הזמן למצוא את האיזון. אומר הרמב״ם, אבל במקרה הזה של הקמצנות והבזבוז, עכשיו שאנחנו מחזירים אותו חזרה מתכונת הבזבוז לתכונת האיזון עם הקמצנות, כלומר שוב לדרך האמצע, לא נכפול עליו פה על הקמצנות פעמים הרבה, כמו שכפלנו עליו פה על הבזבוז. למה? אני אומר הרמב״ם, וזה החידוש הוא חוק הריפוי וסודו, והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין היפה יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקמצנות לעין היפה. מהרמב״ם גם, דרך האמצע זה אומנות, זה משהו שכל הזמן צריך בו ערנות. אומר הרמב״ם, לכל מידה יש לה גם דרך אמצע שונה. קל בהרבה יותר להביא בן אדם מתכונת הקמצנות אל הבזבוז מאשר הפוך. כי אמרנו, נפש האדם, הרמב״ם מכיר אותנו, לא עושה הנחות, אומר, יודע את זה. בהרבה יותר קל להיות נוטה אחרי הבזבוז. בסדר? ואז ממילא ש... מה זה? אז חסך, אני טועה, נכון. לא נכפה עליו פה על הקמצנות פעמים הרבה, כמו שכפה לנו פה על הבזבוז, וזה החידוש של חוק הריפוי וסודו, והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין היפה, יותר קל ויותר קרוב משם הקמצנות לעין היפה. כן? כי, איך אומרים? כן, כי הרם פה מדבר על בזבוז יותר במשמעות, כן, של לפזר מעונו לצדקה, לאו דווקא בענה, תקפו ידבר, בהמשך הוא אומר לכיוון אחר, לגבי בעל תאווה והרגש הענה, שם הוא מדבר על הנקודה שאנחנו דיברנו. פה אני טעיתי, שאומר פה בזבוז, הוא לא מתכוון בזבוז במשמעות הזו של לבזבז בשביל עצמו, אלא בזבוז הכוונה היא לצורך העניין לתת צדקה או דברים כאלה. בסדר, אדם הוא קמצא, הוא אומר לו, טוב, תפזר עכשיו הרבה בזבוז לצדקה, ועכשיו תיזהר שלא תטה יותר מדי לכיוון הזה. בהרבה יותר קל, לצורך העניין, להביא אדם שיפסיק לתת צדקה מאשר שייתן צדקה. סוד בזה ששוב, כי בן אדם מטבעו הוא לא חושב ככה. הוא מנסה, בן אדם מנסה למצוא עצמו חיים קלים. הוא לא עכשיו מחלק בין המידות. אדם אוהב לעבוד על עצמו. יגיד, מה, אני הולך דרך האמצע. לא, כמה אנשים עושים את זה? דרך האמצע, אני פשוט.
בדרך
אנשים מפזרים. בדרך אנשים
פזרים.
אז אומר הרמב״ם. אז אומר הרבה, בכל המידות האלה אתה צריך להעמיד בלם, בסדר? ולהיות אמיתי עם עצמך. אגב, זה, הוא מביא פה מידות שהן מכנה משותף לכולם. יש גם מידות שזה אדם אינדיבידואלי. אדם יודע שהמידה הזו אצלו היא רגישה יותר. רגישה יותר. אז שיזהר לא לעבוד על עצמו ויזכור שהוא תמיד צריך ליצור איזון בצורה אמיתית. ואם יש לו תכונה מסוימת שהוא נוטה אליה, אז הדרך האמצע לצאת ממנה, היא תהיה יותר נמתחת מאשר לחזור אליה. רוצה לשאול משהו? עד רוצה לשאול משהו?
איך
פה זה באמת, אמרנו, א' זה אינדיקציה חיצונית, אפשר להתייעץ עם אנשים חיצוניים, בזה שהם מוגדרים הלכתיים, ויש מה שנקרא אורח חיים תורני כללי. אנחנו יודעים שאורח חיים תורני כללי זה לתת צדקה. מצד שני אנחנו יודעים שגם לא יותר מחומש, יותר מכמות מסוים. אז בתוך הטווח הזה, גבולות גזרה האלה,
אמרנו
שבחילה באיזה שלב, בן אדם, אין לזה מתמטיקה, זה יותר תחושה שמבוססת על בדיקה חיצונית ופנימית, שאני מרגיש שכבר אין לי בעיה, אני רואה עכשיו אני ברחוב, ואני לא כואב לי הלב לתת לו צדקה. אלא זה בא לי טבעי, לדוגמה. אז הנה, זו תחושה שכנראה המידה הזו הגיעה לאיזון מסוים. למה? כי באמת, במשך עכשיו שנתיים, כל פעם שבאתי אני, הכרחתי את עצמי להוציא את הארנק ולתת מטבע לצדקה. וכן, אולי עכשיו, כשאנחנו מרגישים שזה כבר טבעי לנו, אז עכשיו הזמן לעצור ולא לתת לכל עני. אלא רק לצמצם את זה לדברים מאוד מסוימים. אין פה משהו שאפשר להגיד 100% המידה נגמרה. אבל בגבולות גזרה גסים אנחנו בוודאי יכולים לעלות על הדבר הזה. בסדר? אומר, אז הנה, זה לגבי הבזבוז והקמצנות, והנה, כאן מגיעה הדוגמה השנייה, שזה התכוונתי, והוא אומר, וכן שוב נעדר ההרגשה בהנאה נזהר, יותר קל ויותר קרוב משוב בעל התאווה נזהר. עוד פעם, אדם שלצורך העניין יש לו חוסר הרגשת הנאה, מה שאמרנו קודם, אדם הוא לא מרגיש כלום, לא יצור כזה כהה, קרש וזה, טוב, אתה אומר, אז בואו נחנך אותו, ניתן לו עכשיו ליהנות מהחיים במשך זה, אז זה קל, זה נחמד. אדם מתרגל לזה מהר מאוד. בסדר? מהר מאוד. עכשיו, אבל צריך מאוד להיזהר שאתה מחזיר אותו חזרה, לתפוס את זה כמה שיותר בזמן. ולא לתת לו עכשיו להשתועל יותר מדי עם ההנאות שלו, על בשם הקדושה הזו של דרך האמצע. עכשיו, זה יכול להיות גם, אגב, בנושא של חברה. זה לא חייב להיות רק באדם פרטי. למשל, אצל תלמידים שאני תמיד אומר להם, שמתלבטים אם להתגייס או להישאר בישיבה. יש כאלה חבר'ה מתגייסים שנה שלישית, שנה רביעית, יודע, לי כן להתגייס, כאן יש שבזה. בסדר, אז כמובן אם יש שיקולים ברורים לכאן ולכאן, אין מה לדבר, אבל שבן אדם יש לו שיקולים באמצע, לא, מטבע בריאתו של הבחור הדתי-לאומי, להימשך אחר הצבא. בסדר, זה אופן טבעי, בן אדם מרגיש עם זה יותר טוב. כשאר בישיבה זה יותר קשה, למה? כי אתה נמצא באווירה חברתית שנותנת לך בהרבה יותר גיבוי לצד הצבאי מאשר לצד הישיבתי. אז כנראה שדרך האמצע פה, עוד פעם, זה לא כלל, כל אדם צריך לבדוק אל עצמו, אבל דרך האמצע פה היא יותר קל ללכת לזה מאשר לזה, אז תשקול טוב טוב אם באמת לא צריך להיות, ההחלטה צריכה להיות פה דווקא לכיוון הפחות קורץ. לא, לא, זה כדומה. כן. זה שום משהו?
לא.
אני, זה פה תנועות לא רצוניות, אז אני... כן.
בדיוק. בדיוק.
זה בדיוק. זה הנקודה. דרך האמצע היא כל הזמן משתנה. זה הנקודה פה. כל הזמן משתנה. אתה כל הזמן פותח לך דרך האמצע חדשה. אין דרך האמצע שהיא קבועה והיא מתמטית. כל הזמן... שני הצדדים הם גרועים
במידה שווה. אבל פה
אנחנו רואים... לא, זה לא סותר. זה לא סותר. שני הצדדים הם גרועים באותה צדדה. אבל מבחינת עבודה נפשית, יותר קל להימשך לזה מאשר לזה, לכן פה דרך האמצע היא לא תהיה כאן, אלא תהיה כאן. יותר לכיוון שאדם לא נמשך אליו. וזה יביא אותך לאמצע הנכון בין שני הכתבים. זה עובד ככה תמיד. ולזה נכפול בעל התאווה פעולות היעדר ההנאה יותר ממה שנכפול על נעדר ההרגשה פעולות התאווה. בסדר? על מנת שבן אדם לרסן את התאוות שלו, הוא זקוק להרבה יותר ריסון מאשר אדם הפוך, שאתה רוצה עכשיו לחנך אותו להרגיש הנאות. וכנ"ל לגבי פחד וסכנה, אותו דבר. נחייב את רך הלבב במסירה לסכנות יותר ממה שנחייב המוסר עצמו לסכנות ברוך הלבב. בסדר? להיות, להרגיל אדם לאומץ יותר קשה מאשר להרגיל אדם לפחדנות. בסדר? ולכן מי שעכשיו הוא פחדן צריך בהרבה יותר פעולות מאוזנות, לאזן אותו, מאשר אדם שהוא, מאשר שהוא אדם אמיץ יותר מדי וצריך להרגיע אותו. בסדר? וזה אמרנו קשור גם להקשרים תרבותיים. למשל, אומרת הגמרא, זה כלום, הנה זה מה שאני חוזר על הרבה פעמים במסכת שבת. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרו על מותניך. ואם העם ארץ חסיד, אל תדור בשכנותו. אומרת הגמרא, אם אתה רואה מישהו שהוא לצורך העניין פנאט, תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש. אדם, אומרים, עם עקרונות, פרינציפים, מעצבן כזה. בסדר, שכל הזמן יש לו מה להעיר וכל הזמן יש לו מה לתקן. אנחנו מטבע בריאתנו, אנחנו נסלדים מאדם כזה. נכון, אומרת הגמרא, נכון, זה לא שלם, אבל חוגרו על מותניך, תשתמש בו. לעומת זאת, אם ראית עם הארץ חסיד, אם אתה רואה פה מישהו שהוא נחמד, אבל הוא עם הארץ, תתרחק משכנותו. למה? זה מה שעושה פה הרב, זה אותו עניין. יותר קל לנו באופן טבעי להתחבר עם עם הארץ חסיד, כי הוא לא תובע מאיתנו שום דבר. אדם שהוא פשן, במילה הוא גם מאוד נחמד, מאוד פתוח, מאוד ליברלי, תמיד דיוק, תמיד כיף איתו, הוא אף פעם לא מהיר לך, הוא אף פעם זה. אז מטבע העניין, אדם מרגיש אליו יותר שייכות מאשר למי שככה נמצא בקפדה. זאת הגמרא לא טוב. מבחינת העבודה המוסרית, דווקא בגלל שאתה נוטה לכיוון הזה של עם הארץ חסיד, לך תדבק בתלמיד חכם. לך תדבק בעוד, או שהוא נוקם ונותר כנחש. כמובן שהיה עדיף שהתלמיד חכם לא נוקם ונותר כנחש. אבל אם זה שתי אפשרויות, עדיף שילך לקיצוניות הפחות נוחה, הפחות טובה, אבל היא יותר מה שמתאים לנפש שלך עכשיו. טוב, כמובן שזה יהיה סכנה מבוקרת. אני יודע ש... פעמתי שאסור לקפוץ בבנג'י, אז אני בבעיה פה. אבל אני יודע, זה יכול להיות דוגמה. לא, דיברנו על זה כבר, לא משנה. אני יודע מה, איך אדם מרגיע את עצמו למבחני אומץ. אני יודע, לאדם יש פחד נהיגה, אז נותנים לו אוטו, תנהג. אני יודע מה, כמה פעמים, דווקא אתה תהיה נהג. לאדם יש פחד מכלבים, אז שילך וילטף כמה פעמים כלבים. זה לא חייב להיות פחד עכשיו ממוות, שהוא צריך לסכן את עצמו למוות. יש כל מיני סוגי פחדים. יש עוד משהו פחדים פה, הצעות לפחדים, ש... אני יודע מה. מה זה? זה מותר, מותר, בסדר, לא להיכנס לזה שוב. לא נגיד זה. אומר הרב ככה, אל תסתכלו עם תראו, אומר הרב כך, לגבי התלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, בא ואומר כזה דבר. אם נראה תלמיד חכם בעל אופי רגזנות, אנחנו רואים אדם שהוא תלמיד חכם, שהוא יש לו אמת, אבל הוא עם אופי של רגזנות, מקפיד על המציאות. למה? כי יש לו אמת, יש לו אמת שהוא רוצה להופיע אותה. זה נכון, הוא עוד לא הרב קוק, הוא עוד לא למד להכיל את כל המציאות, ולהבין איך הכל משמש לטובה וכו'. אבל הוא, בסדר, הוא תלמיד חכם. חרדי, בקיצור. יש לו פרינציפ, כן, אומר, יש לו פרינציפים בחיים, הוא מוכן ללכת איתם עד הסוף. נדע שבא לו מכוח חדות ראותו את הכיעורים והנבלות שבחיים, ועומק התמרמרותו על הצדק והאמת הנרמסים. על כן, אם הוא נוקם ונותר כנחש, חוגרו על מותניך, כי תרוויח הרבה בבליטת החוש המוסרי היוצא לאור על ידי אורה של תורה. אבל אם עם הארץ חסיד, נח ושוקט, סכנה יש בדבר. שאיננו מרגיש בכל הכיעור שבתיעוב, וממילא עלולו להשפיע על כל מקורביו אותה החולשה המוסרית, על כן על תדור בשכנותו. זו הדרכה חשובה מאוד בחיים. לזכור את זה. שיש לך שתי בחירות ללכת למה, כל פעם שתי בחירות שקולות, ללכת למה שאתה פחות רוצה. זה הדרכה כללית. למה שפחות רוצה. כי זה בדרך כלל מה שיאזן אותך. קל להימשך אחרי דברים שהם מתאימים לנו לנפש. אבל אם אתה רוצה לעבוד עצמו מוסרית, אז שתמש בו. שים אותו עליך. כן. יש פה את המלחם. דורק מצד האמת. נכון, אז הוא גואר ולא נעים וכו' וכו'. אבל הוא מה? לתלמיד חכם יש, אבל השאלה פה לא על התלמיד חכם, דבר פה על הבן אדם. על הבן אדם שעכשיו יש לו בחירה איפה לגור. או אם תלמיד חכם נוקם ונוקם נחש, או אם עם הארץ חסיד. לפי מה שאומר פה הרמב״ם, אומרת הגמרא, תלך לתלמיד חכם נוקם נחש. למה? כי באופן טבעי אתה נוטה לעם הארץ חסיד. שוב, הדרכה, ליל הסדר, כל המשפחה, יש תמיד נכון את הבן דוד החרדי, ויש את הבן דוד החילוני. מה זה? תפוז. ותמיד, נכון, באופן טבעי, יותר מרגישים כיף לדבר עם הבן דוד החילוני, כי טוב שנדבר על הצבא, באוניברסיטה, והחיים יפים וסבבה, כי הוא מאוד מכבד גם את הדת, וכזה מכבדים את המסורת, שומרים על הדמוקרטיה, נחמד. מפדל. מצד שני, שתמיד חמר את הבן דוד החרדי, שהוא מעצבן, נכון, כי הוא קודם מקפיד על המצע הזה, וצריך להיטול איזה מצע שרויה, וזה, יש לו כל מיני חומרות, ונואב, הוא בכלל לא משרת בצבא, וזה, הם בכלל נראים מגילים כאלה, וזה, בקיצור, אז זה דבר שהוא מצב נפשי, שהוא מצב נפשי לא טוב. בן אדם לא, זה לא נכון. לכאורה, בן אדם, בן תורה, אמור להרגיש יותר הזדהות דווקא עם הצד החרדי. עכשיו שימו לב שכולנו באופן אינסטינקטיבי לא מרגישים ככה. בסדר? אז סימן שיש מה לעבוד פה. יש מה לעבוד. שדווקא בנושא הזה יש אולי נטייה דווקא ללכת יותר לכיוון הזה. כעבודה מוסרית. ובסוף כמובן נגיע לרב קוק, שזה האחדות של הכל יחד. בסדר. זה האידיאל. אבל בדרך, בדרך. אני ברור, ברור, אבל גם במקום של ליבו חפץ, יש עדיין נטיות. איפה אתה, האם אתה לוקח את מה של ליבו חפץ טוטלי, ולא משאיר שום מקום שבו אתה גם מתנגד לאישיות שלך, אלא רק לוקח את מה שמתלבש לך על הנפש, זה כבר לא לימוד תורה. אדם באופן כללי צריך להרגיש טוב במקום, להרגיש נטייה נפשית למה שהוא לומד וכו', אבל הוא ודאי שצריך להעמיד לעצמו גם בתוך המקום הזה, כל מיני דברים שידרושו ממנו להשתנות. ולגידו, ברור, זה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי, וקל מאוד ליפול בו, קל מאוד ליפול. צריך, אדם גם שלומד בישיבה, לומדת במדרשה, לקחת גם דברים שלא. עוד פעם, זה לא יכול להיות רוב היום אדם צריך להרגיש טוב וזה, אבל להשאיר גם כמה איים במהלך היום, שאדם עושה משהו שיותר קשה לו, שהוא פחות אוהב. נכון. משהו כזה, 80% סך כל זורם, 20% אני לוקח סוג מסוים של לימוד, סוג מסוים של שיעורים שקשים לי, קצת שם לי, אבל מתרגלים לעשות דברים גם בצורה הזו. כן. אז הוא יזהה איפה, הוא יזהה איפה הנקודות, איפה הנקודות חולשה, ושם דווקא ייצור מצבי איזון שהם לא נוחים לו, שהם דורשים ממנו להשתנות. בהחלט. אמרתי לכם, אני את התלמידים שלי, לפעמים, שיש הזדמנות, לוקח לי פעם הזדמנות, לקח אותם לראות ישיבה חרדית. נסו פנימה, היה הרבה רתיעה, אבל אנשים ראו סוג של תורה, בסדר, אולי לא תורה כמו שאנחנו אומרים, אבל גם, כשאדם מתרגל ש... עוד פעם, אתה לא אוהב את זה, זה מרגיש לזה התנגדות, אבל זה אמיתי, יש פה משהו נכון, תיישר את עצמך לזה. גם סוג מסוים של ספרים שצריך ללמוד. נכון, ספרים לפעמים שקוטשים את הנפש, ספרים שקצת מתנגדים לך לנטיות הנפשיות. הדברים האלה הם כולם חלק מהעבודה המוסרית של דרך האמצע. טוב, אז זה העיקרון. וזהו חוק רפואת המידות וזוכר. טוב, כן. יש, א', יש שלב מסוים שהוא כן קפיצה, נכון? בדרך כלל בהתחלה יש איזה פולס כזה שהוא מוביל לקיצוניות, זה כמעט תמיד.
בסדר? אבל בוא נגיד, אנחנו מגיעים, הנה, גם למחול רב, מניר, אנחנו לא עובד, לא ישר, לפחות
אצלנו,
לא...
נו, בסדר, אבל...
בדרגה,
מה זה סותר? הרמב״ם לא נכנס פה אם דרך האמצע עושים בבת אחות או בדרגתיות. זה הוא לא נכנס, זאת אומרת, אולי עושים את זה בדרגתיות. לא, זה לא חייב להיות ברמה הזו. אני אומר שוב, יש צד מסוים שכן קופצים. עצם ההחלטה של בחור או בחורה להתחיל לצורך עניין להתנהג על פיתור המצוות, זה סוג מסוים של החלטה שזה כן קפיצה מהמדרגה שהייתה קודם. עכשיו, זה לא סותר שגם אם ההחלטה נעשתה בצורה קיצונית, יש גם מצבי ביניים שלאט לאט אני מרגיל את עצמי לדבר הזה. שזה יכול להיות גם מבחינה נפשית, בצורה מדוררת, כל אחד לפי העניינו. הרב מדבר כהדרכה כללית על החלטה נפשית, שאני עכשיו הולך, בצורך העניין נגיד אם דיברנו קודם על הקמצנות והפיזור, ואדם יש לו, הוא מרגיש שיש לו בעיה בקמצנות, אז הוא עושה עכשיו, מתרגל למידת הפיזור, אבל כשהוא מתרגל למידת הפיזור, זה לא חייב להיות שמחר הוא נותן 1,000 שקל. יכול להיות שעכשיו בתהליך של חודש,
כי קשה. ההחלטה,
ההחלטה בדיוק, והמדת, מה שנקרא, השאיפה. להגיע לזה, הוא עכשיו נותן מחר 2 שקל, 3 שקל, 4 שקל, 5 שקל, 6 שקל, 7 שקל, אחרי חודש הוא מגיע למצב, כבר נותן 1,000 שקל, ממשיך עם זה עכשיו במהלך חודשיים, ואז מתאזן לכיוון השני. בוודאי, בוודאי. אין דבר, זה תלוי מאוד במה מדברים, זה גם שאלה אם דבר כאן על החלטה עקרונית על כל החיים, או על מידה נקודתית. יש גם דבר, יש גם הבדל בתחום הזה. לשנות את כל אורך החיים זה משהו שהוא לא טבעי לעשות אותו מהיום למחר. אבל לצורך העניין, בן אדם מחליט על מידה מסוימת שמעכשיו הוא עובד עליה, יכול להיות שהוא כן מצליח לבודד אותה ולקפוץ בה ביום אחד לשנות שינוי התנהגותי מלא. אז זה גם תלוי.
בעיקרון יש איזושהי מצווה, לא יודעים מצווה, אבל ראיתי שכשאם אתה עושה איזושהי עבירה, צריך פשוט לעזור אותה.
אם זה בניגוד להלכה, כן. אבל משהו לא בניגוד להלכה, זה כבר משהו שהוא נתון להדרגתיות של הבן אדם. עבירה, נכון. מה
זה
יושב?
מה?
לא. לא. משהו, מה, הלכתי, האדם למד שאסור לאכול דברים לא קשורים. זה חייב להיפסק ממחר. ממחר, מהשנייה הזו. אסור. ואיך לאדם יש כוחות בזה? אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו. אם הקדוש ברוך הוא אומר זה אסור, זה אומר שכל בן אדם יכול בכל שלב בחייו, לעמוד בדבר הזה. לגבי מידות, זה משהו שהוא הרבה יותר אינסופי. זאת אומרת, משהו שהוא מרחבים פה שאין להם גבול. וכאן באמת תלוי, בן אדם לפי הכוחות שלו, בונה את זה לאט 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 לאט. אומר הרמב״ם, צריך ללכת לקיצוניות ואז להתאזן. טוב, אבל גם עד שאני מגיע לשלב שאני יכול ללכת לקיצוניות, זה גם משהו שיכול להיבנות בהדרגה. אבל בגדול, אני שואף, אני בונה את זה לאט לאט בהדרגה וממשיך יותר ממה שצריך כדי ליצור את האיזון. ואז חוזר חזר. סיכום, אין פה כללים. זה המילה, מילת המפתח פה. יש, זאת אומרת, יש כללים מאוד מאוד עקרוניים. העבודה הפרטית היא מאוד מאוד גמישה וגם מאוד מאוד אינדיבידואלית, וכל אחד צריך לזהות, לעשות לעצמו סכמה מסודרת על המידות, איזה מידות הוא רוצה לעבוד, איך לעבוד, איזה יעדים הוא מעמיד, להתייעץ.
אתה מדבר לה, כאילו, הרב דיבר גם בלשון כזה שעוזרים לו, באים לו, כאילו, זה הבן אדם לעצמו, שגם יכולה לעזור לבן אדם אחר?
לא, ברור, הרבה מדבר בכל הזמן שזקוק, כל הזמן זקוקים פה לעזרה חיצונית.
עזרה חיצונית?
ברור, ברור. חברים, רבנים, ספרים. אנשי מקצוע. אתה מקבל בסוף השיעור. כן, יש הרבה מאוד, בוודאי. אי אפשר לצאת לבד בעבודה מידותית. חייבים אזרח חיצונית בשלב זה וכך. גם שיעור זה סוג מסוים של אזרח חיצונית. זה לא חייב להיות ליווי צמוד. בגדול, משהו שמתעוררים מבחוץ. דיברנו על זה כבר שיעורים הקודמים, הרבנים. מה שאדם לא מסוגל לשחרר את עצמו מתוך העולם הנפשי שבו הוא נמצא. זאת אומרת, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. בסדר? טוב, בואו נמשיך הלאה. לא נמשיך הלאה, כן.
שלום, בהלכה באמת אין דברים כאלה?
בדברים שהם אסורים הלכתית, נטו, לא. גדול, לא, למרות, אני חייש שיפעים סתם, בעיה טכנית, בן אדם לא יכול ללמוד את כל ההלכות ביום אחד. בן אדם לצורך העניין החליט, אני מהיום שומר כל תג בשולחן ארוך. נגיד, החלטה, אבל טכנית, עד שהוא ילמד כל השולחן ארוך, ייקח כמה חודשים.
טוב, אני מוקד על משהו אחד בשולחן ארוך. אז כן? החליט מעכשיו לקום
קודם
לשחרי.
כן. בגדול, כן, צריך להיות, זה משהו שהחלטה מהיום למחר. אני אגיד לך, בתיאוריה לא, בתיאוריה תמיד זה משהו שהוא הלכה, אז הוא עוד פעם נעשה מהיום למחר, אבל אני מניח שיש מצבי ביניים, בסדר, שבן אדם עד שהוא מעכל את זה, כמו שאמרת, לוקח זמן שבן אדם לומד את הדבר, זה גם לוקח זמן שבן אדם מצליח להגיע למצב הזה שהוא קם, מה זה? כן, בסדר, זה ביטוי, זה לא ציווי, זה תיאור מציאות, תיאור מציאות, שבוודאי יש גם נפילות וכו', בסדר, אז אנחנו לא מדברים על השלב הזה, אני פה עכשיו קודם כל על ההחלטה המסורה לאדם, בסדר, הלכה זה משהו שכולנו מסוגלים לעשות את זה כל רגע נתון, טוב, ולזה העניין לא היו החסידים מניחים תכונות נפשותיהם על התכונה הממוצעת בשווה, אלא נתון נטייה מעטה אל התוספת והחיסרון. על דרך הסייג, הנה, מכיוון שאמרנו שלא כל מידות הנפש הם איזון מוחלט, ויש מידות שאנחנו יותר נוטים אליהם ומלא צריכים איזון שונה מאשר מידות אחרות, רצוני לומר שהם למשל נטו מן הזהירות אל היעדר ההרגשה בהנאה מעט, ומן הגבורה אל המסירה לסכנות מעט, ומנדיבות אל הפזרנות מעט, ומן הענבה אל שפלות הרוח מעט, וכן בשאר המידות, וזה העניין נרמז באומרם לפני משורת הדין. אדם מזהה מידה שהוא רגיש בה, והוא בא, לוקח מקדם בטיחות. לצורך העניין, נטו מן הזירות אל היעדר ההרגשה בהנאה מעט. אמרנו, להרגיש חוסר הנאה זה משהו שעם כל הכבוד, לדרך האמצע והכללה של הכל, קל מאוד לעבוד עליו. לעומת זאת, זהירות, ריסון עצמי, הוא משהו בהרבה יותר קשה. העבודה המוסרית הכללית שעולה מספרי המוסר, זה ללכת תמיד קצת לכיוון של הריסון העצמי, יותר מאשר להענה. כנה לגבי גבורה ומסירה סכנות. אמרנו, להיות פחדן זה קל, להיות תמיד זה יותר קשה. לכן, תמיד איזה מקדם בטיחות לכיוון האומץ. וכאן מהנדיבות אל הפזרנות וכו' וכו'. זה שלמה של הדבר הבא. עכשיו, עושים פה הרמב"ם נדבך נוסף. אולם, מה שעשו החסידים בקצת הזמנים וקצת האנשים מהם, גם כן, מן הנטייה אל הקצה האחד, כמו עצום והקימה בלילה, והנחת אכילת הבשר ושתיית היין, והרחקת אנשים, ולבישת הצמר והשיער, והשכינה בערים, כן, כאילו לשכון בערים, וההתבודדות במדברות, לא עשו דבר מאלה, אלא א', על דרך הרפואה, כמו שזכרנו, ב' להפסד אנשי המדינה גם כן, כאשר ראו שהם נפסדים בפגישתם וראיית מעשיהם. טוב, כאן הרמב"ם פותח פה נושא חשוב, אנחנו נתחיל איתו היום, נשאיר אותו פעם הבאה. אומר הרמב"ם, יש מצבים שבהם אדם הוא נוטה באופן, נקרא לזה, יותר חריף מדרך האמצע. כל הזמן אנחנו נראים פה על שאדם צריך לתת לקצה זה או קצה אחר, אבל יש גם מצבים שזה נעשה בצורה יותר חריפה. אומר, זה עושים את זה החסידים, למה? שתי סיבות הוא אומר, אחד זה דרך רפואה, כמו שאמרנו, שיש מידות מסוימות שאנחנו מאוד שקועים בהן, ולכן חייבים לפרוש מהן בצורה מאוד קיצונית. נקודה שנייה אומר הרמב״ם, להפסד אנשי המדינה. זו נקודה שהרמב״ם מחריב בה הרבה, ובא אומר דבר כזה. אחד הדברים הכי בסיסיים בעבודה מידותית, זה ההשפעה החברתית. השפעה חברתית, האדם מטבעו נמשך אחרי התרבות שאופפת אותו. בהרבה יותר מטיעונים שכליים ובהרבה יותר מדברים אחרים. זה אומר הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ו', אומר הרמב״ם כך. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחרי רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים, ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. אומר הרמב״ם, חלק גדול מהעבודה המוסרית זה המגע החברתי. וכולנו יודעים את זה. אתה יודע, כמו שמשל הצבא יודע את זה, שמה שמשפיע עליך, מה שנקרא להידרדר מבחינה דתית, זה לא השאלות שהקיבוצניקים שואלים בשמירות, כי אין כבר כל כך קיבוצניקים שנמצאים בשמירות, אבל דבר נוסף, שזה לא הנקודה. מה שמשפיע זה עם מי אתה חי. כאשר אתה חי, האדם פועל בדרך כלל מתוך הנפש שלו. השכל הוא רק מתלווה. כאשר הנפש נמצאת באווירה חברתית מסוימת, הדבר הזה הולך ומשפיע. ולכן חז"ל יש להם הדרכות קריטיות, איפה שבן אדם צריך לדור, מורים התנאים, גם אם תיתן לי אלף אלפי אלפים זהב הכסף, לא אדור, אלא במקום תורה. אני חושב שהאדם מגדל את משפחתו, אני לא נכנס עכשיו להם ללכת להתיישבות בערים או ביישובים, אני לא מדבר על זה, זה כבר עוד סוגיה. אני אומר באופן כן, מבחינה מוסרית, ברור שהמקום שבו האדם גר וחי, זה עיקר ההשפעה הנפשית שנוצרת בו. ולכן, לפעמים יש הדרכה זמנית שבן אדם פורש מחברה של אנשים בשביל לתקן את מידותיו. זה משהו זמני, אבל הוא חייב לעשות. כנ"ל אוניברסיטה, מה שמשפיע על הבן אדם זה לא הוויכוחים עם מסה כשר שם בפקולטה למדעי הרוח, אלא זה הסטודנטים והסטודנטיות שיושבים יחד. בסדר? אז אדם יכול לעשות עצמו הדרכה מעשית שאני עכשיו סטודנט סטודנטית, לא הולך להרצאות לצורך העניין שיושבים שם מעורב, כן, יחד. זה לא סותר שאחרי זה, שני איש עסקים, נעבוד עם הנציגה של החברה או עם הנציג של החברה. אבל עכשיו באופן זמני, אדם מתרחק. זה חלק שהוא מה שנקרא מס הכרחי לעבודה מוסרית, וצריך לדעת לשלם אותו. ניתוק לפעמים חיי חברה בשביל לבנות משהו מידותי בנפש. החסידים היו עושים את זה, באופן קיצוני, הולכים למדברות והשכינה. היום הוא צריך ללכת למדברות. זה מספיק שאתה מנתק את האינטרנט, או אני יודע מה, מוריד את הפייסבוק שלך. זה כבר סוג מסוים של ניתוק חברתי. אני אומר, בשביל לבנות, מה זה גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, אתה אומר. אז טוב, שאלה כמה בן אדם רוצה לעבוד על עצמו מבחינה אישיותית. אתה מרגיש שאתה שולט על עצמך ולא החברה שולטת עליך. בסדר. ויכול להיות שאדם צריך כל חייו להעמיד איזה סייגים בתחום הזה. וליצור על עצמו חברה אלטרנטיבית. אם זה באופן זמני, את רואה שיש לזה מקום. אם זה באופן קבוע, זה כבר בעייתי. אבל אם באופן זמני, זה חלק מהרפואה הנפשית. הרפואה הנפשית, ליצור איזון בנפש. אחרת זה דבר שקשה מאוד מאוד... להתמודד איתו. לא.
קצת מן הזמנים, קצת המקומות, קצת אנשים, מאוד מסייג את דבריו.
תראה מה הוא אומר פה בפרק שישי, יותר פשוט. אמרנו, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחרי רעיו וחבריו, נועה כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד במעשיהם, להתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא במעשיהם. הוא ששלמה אמר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ואומר אשרי האיש, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודע ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות ומפני החולי, ישב לבדו יחידי, כי עניין שנאמר ישב בדד וידום. מה זה? בעולם סייר. ואם היו רעים וחטאים שהם מניחים אותו לישב במדינה, אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגה מרה, יצא למערות ולחוכים ולמדברות. ואל יניג עצמו בדרך חטאים, כי עניין שאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. אי אפשר להיות יותר ברור מזה. לא זה נראה, אבל עכשיו מסביר לך. שזה מציאות זמנית לרפואת הנפש, אבל היא הכרחית. היא הכרחית, פשוט מאוד. ואין, אדם, זה הרעיון. זה צריך לדעת שזה חלק מהעבודה המוסרית. כן, הלכה, הלכות דעות. שאדם, זה פשוט הרמב"ם, מכיר את, 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 את צורת הנפש האנושית, והאדם לא יעזור, גם הוא יעשה עכשיו מודעות עצמית, אם הוא חי בתוך חברה שהיא לא כזו, הוא הכרחי שהוא יימשך. הכרחי שהוא יימשך. מזכיר את זה פשוט כי יצאנו עוד פעם בצידור, יש המון, רצון, להתערות ולהשפיע ולהופיע וזה וזה, הכל נכון, רק שבן אדם ייזהר שזה לא יבוא על החשבון של העבודה המוסרית. מה זאת אומרת? שצריכים לצאת משם? ברור. זה פשוט אם הילד גודל בחברה כזו, מה יצא?
אז מה,
להתנתק
מהמשפחה,
להתנתק מהמשפחה? זה מה שאת, להתנתק מהמשפחה? אני יודע, שינסה להרים את כל המשפחה יחד איתו. אבל אם לצורך העניין, יש אחד מהילדים בבית שהוא עכשיו מחליט להתקדם מבחינה רוחנית, והבית מושך אותו כל הזמן אחורה. יכול להיות שבאופן זמני, כן? הוא ילך ויתנתק באופן זה או אחר, ברמות אלה ואחרות. ישב וילמד בישיבה ומדרשה. יבוא לשבת הביתה, כמובן יהיה בצורה של דרך ארץ וכולי, אבל כן. מה לעשות? אני כתוב, אם אביו אומר לו לחלל את השבת, נכון? אסור לו לשמוע לו. שנאמר, איש אביו ואמו תיראו, אני השם, שניכם חייבים בכבודי. איך? ש? ואת שבתותיי תשמורו, את שבתותיי תשמורו, שניכם חייבים בכבודי. זה כואב, ועוד פעם זה חלק מהעניין, אבל גם את זה בנם צריך להתמודד איתו. רק שיהיה כמובן חכם, שעשה את זה בצורה נכונה ולא מנוכרת וכו' וכו'. אבל כן. אז כל החיים אולי יצטרך לשמור, אם יש חברה מסוימת, שלא משנה שהוא גדל איתה, או המשפחה שלו בזה, שהוא יודע שאין מה לעשות, אין ככה, והם מושכים אותו כל הזמן, אז כן, הוא יצטרך מעכשיו עד סוף חייו לשמור על סוג מסוים של מרחק, אם הוא לא מצליח להתגבר על זה. יש מחיר לכל דבר בחיים, צריך לדעת. אם אדם מסוגל להיות, הוא כבר כל כך מלא חוסן, אז אומר רמב״ם, שאם אדם, עוד מעט, יש המון מצבי ביניים, אני מושפע, אבל אני כבר מספיק חזק, ומילא אני יכול להיות שם יותר. אבל נכון, בשלב מסוים, גם שם יהיה גבול. ברור, אדם לא יכול לחיות בתוך, עם חברה של אנשים שהם מפוחים לחלוטין מעבודת השם. חרדים? מי אמר שכל דבר שהם עושים זה רע? יש גם דברים חיובים. עכשיו עוד פעם, ברור שהמגמה היא סבור דבר להתערות ולהיות קשור עם כולם וכו', אבל פה הרמב״ם מדבר עכשיו בדרך העבודה המוסרית. דרך עבודה מוסרית אסור לאדם לעבוד על עצמו. בסדר? ואסור לאדם שיחליק פינות שאחרי זה הוא יצטער עליהם. יש פה בעיה, נקודה. אדם מושפע, אין ברירה. עכשיו אדם עובד על עצמו מוסרית, מידותית, הוא צריך לפעמים להתרחק.
רק אדם כזה
הוא חנקי לרחת... ברור. אחרי זה שהוא ילך וישפיע ויציל את עם ישראל. קודם כל שיציל את נפשו. לא, נתחיל פה עם סיפורי אימה על כל מיני מקרים שאנשים שרצו להתערות ולהשפיע, ובסוף, אני לא מכון רק לסיפרת עליהם כמה סיפורי אימה, אני לא רוצה פה לחזור עליהם בשידור חי, צריך הרבה אורץ, ואני לכם את האמת, אני מכיר אנשים, סיפרתי מישהו, איש הייטק, משהו מדהים, הוא בא ואומר לי, עובד חברת הייטק, עכשיו מה? הם הרי כל אחד עובד שם בכזה קובייה, מה שנקרא, כזה נמצא עם המחשב שלו וזה, אבל יש פינת קפה. פינת קפה זה לא כמו פינת קפה, עם ה... שיש פה מכון מאיר, או עם, ה... עם השלושה טיעונים, פינת קפה זה... קיצור, זה בר כזה. ששם זה המקום להיפגש ולדבר על הדברים החשובים. בדיוק, זה הזמן שבו נפגשים ומדברים על הדברים החשובים באמת. האח הגדול, הנסיעה לחוץ לארץ, וכמובן בחורות וזה וזה וזה. קיצור, הוא אמר לי שהוא השתגיע, הוא אמר לי שהוא לא מסוגל, לא רוצה. הוא בא אמר, הוא מסירות נפש, הבן אדם אומר, הוא הביא סנדוויץ'ים מהבית, והוא קיבל על עצמו, לא לקום מהמקום, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, 12 שעות, צריך ללכת לשירותים, דברים כאלה, הוא יושב ואוכל במקום. בסדר? לא מגיע לפינת קפה. הבן אדם הרגיש שזה מוריד אותו. בסדר? עשה החלטה מוסרית מאוד אמיצה, שיש לה כמובן מחיר גם נפשי וגם חברתי. אבל ככה הוא בונה את הנפש. הוא ימצא את החברה שלו במקום אחר. מה לעשות? יש, כמו שאמרנו, יש מחירים לעבודת השם. כמובן, אם הוא יצליח למצוא עבודה, שגם האווירה מסה וגם הכל וגם הכל. אבל צריך לדעת מהרבם שזה משהו שהוא זה חלק מהעבודה המוסרית. לא אפשר לעקוף את זה. לא יעזור שום דבר.
אז כן,
יש
לגיטימציה בשכונות שהן מסוימות.
ברור שיש לזה. עכשיו שאלה, אבל להגיד שעם ישראל עכשיו זקוק ל... צריך לבנות את זה אולי בצורה אחרת. תגיד, לעשות קהילה בתוך עיר, יש דבר כזה. אבל להיות לבד, טירוף, זה התאבדות. כן. כן, חף מושפעים. אין דבר כזה. אדם חי, זה דפוסי החיים, בטח הילדים, בטח זה, מה, אבל לא ברור שילדים באיזה חינוך שבית ספר הם גדלו, זה כך יהיה הצורה שלהם. אני חושב שהחיים בוואקום. ברור שמושפע. אז האדם יכול למצוא כל מיני פטנטים, הוא אומר, אני חי בקהילה תורנית בתוך עיר. ואז מצד אחד אנחנו נמצאים בתוך עיר, שכנים, זה מצד שני, החיים שלי הם סביב הכנסת, סביב הקהילה, סביב הכל. אם בן אדם מתנתק לחלוטה, זה רק עניין של זמן עד שהעסק מתפרק. תהליכים שקורים באופן טבעי. כי אומר אדם, דרך האדם נמשך בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו. פשוט הבנה, מה שפועל עלינו זה הנפש. השכל זה השלב השני. המושפע קודם כל מהמציאות הנפשית שבה הוא נמצא. כי הרמב״ם, נכון, הרמב״ם מדבר עכשיו על עבודה מוסרית. זה הדגש פה בשמונה פרקים. כשאנחנו לומדים שמונה פרקים, תנסו לנתק את זה עכשיו מרעיונות אמוניים של חזון גדול וכו'. מה? שמה? כן, נכון, ברור, ברור, ובשכל האדם צריך להיות למצב כזה שהוא שולט בעצמו ולא אכפת לו מי נמצא סביב והכל טוב. אבל אומר הרמב״ם, עכשיו אנחנו מדברים על חולי נפש כמו כולנו, ואתה רוצה להגיד לאיזון נפשי, אתה לפעמים צריך ליצור גם את הפרישה הזו. ברור שבאידיאל אתה צריך להיות למצב של שליטה שכלית וזה, והכל נכנת, ואז גם תחזור לחברה והכל טוב. אבל כל עוד זה לא, אז אתה פורש. במילה יכולת, ככל שבאדם יש לו יותר שליטה שכלית, אז גם הוא יוכל יותר לחזור לחברה. כל שלו, אז לא. טוב, נעצור כאן.